דף נ"ד עמוד ב', שלוש שורות לפני השורות הרחבות. אומרת הגמרא, ההוא דעתה לקמי דרבי עמי. למעשה הגמרא שלנו זה כהמשך לרעיון שהגמרא הביאה קודם, שבגמרא מבואר שאדם פועל שעושה עם בעל הבית, מתי הוא רשאי לבוא ולומר תמה, טהור, זה דווקא באופן כזה שזה בידו, כך אומר אביי. או לפי רבה, דבר כזה שהוא בא ומספר מיד בפנינו, כך היה המעשה. אבל אם זה לא בידו, אז אין לו נאמנות. מספר את הגמרא, ההוא דעתה לקמי דרבי עמי. אמר לי, ספר תורה שכתבתי לפלוני, אזכרות שלו לא כתבתים לשמן. כתבתי ספר תורה, אני הסופר, אבל את השם השם, את היוד כיוו, את השם אלוהות, שיש בתוך הספר, לא כתבתי לשמה. אמר לי, ספר תורה ביד מי, אצל מי מונח כרגע הספר? אמר לי, ביד לוקח, כבר העברתי את זה לקונה. אמר לי, נאמן אתה להפיץ שכרך. אתה בא ואתה טוען שבמזיד, גם למאן דאמר הזק שאינו ניכר, לאו שמי הזק, אבל במזיד מרבנן קבצו אותו. אז אתה נאמן לבוא ולהפסיד את השכר שלך, אבל וי אתה נאמן להפסיד ספר תורה. כיוון שזה לא בידך, אז אין לך את הנאמנות לבוא ולהפסיד את הספר תורה. אמר לרבי ירמיה, נהי דהפסיד שכר השכרות, שכר דה ספר תורה כולי מי הפסיד? הבנתי. הוא הלך וכתב את ההשכרות שבספר תורה שלא לשמע. אז נניח שההשכרות שבספר תורה זה 10% מהספר. תשלם לו 90% הוא עשה בסדר, ו10% שהוא לא עשה בסדר, את זה הוא מפסיד. אבל מה פתאום להפסיד את כל הספר? עונה הגמרא, אמר לי, אין, ודאי, הוא מפסיד את כל הספר. למה? שכל ספר תורה שאין ההשכרות שלו כתובות לשמן, אינו שווה כלום. ספר תורה כזה, ששם השם לא כתוב לשמה, אז כל הספר אין לו ערך, אין אפשר להשתמש בו. אומרת המראה, למה? וליעבר עלי קולמוס וליקאצ'י, מה הבעיה? תיקח את העת סופרים, תעבור עוד פעם על שם השם, לשמה, ותקיים בזה את הספר. הרי בספר לא צריך שיהיה כסדרן. אפשר לכתוב את הספר מהסוף להתחלה. אז תתקן בכל מקום שצריך קדושת השם, והספר מצוין. בהכרח כמן, אם ככה לכאורה, לפי מי הדברים שנאמרו כאן, נימא דלא כרבי יהודה, בהכרח שזה לא כשיטתו של רבי יהודה דתנן. הגרסה צריכה להיות דתניה כי זו ברייתא. הרי שהיה צריך לכתוב את השם, ונתכוון לכתוב יהודה ותאה ולא יטיל בו דלת, הוא היה צריך לכתוב יוד קי וף קי, התבלבל, וחשב שהוא צריך לכתוב יהודה. בפועל, כשהוא בא לכתוב יהודה, הוא מתבלבל, ובמקום לכתוב יהודה, הוא כותב יוד קי וף קי, מה שבאמת הוא צריך, אבל לא לשם השם. הדינו, מעביר עליו קולמוס ומקדשו, דברי רבי יהודה, חובר עוד פעם עם העת סופרים על השם, ומקדש את השם. וחכמים אומרים, אין השם מן המובחר. חכמים אומרים לו, זה לא טוב, אי אפשר לעשות את זה, ולכן הוא הפסיד את אותו השם. לענייננו, אליבא דרבי יהודה, אפשר לבוא ולתקן, אז בוא, תעביר קולמוס נשמע על כל הספר, בהכרח שזה לא אליבא דרבי יהודה, אם אנחנו אומרים שהוא הפסיד את כל הספר. אומרת הגמרא, אפילו תימא רבי יהודה. עד כאן לא קמה רבי יהודה, אלא בחד אזכרה, אבל דכולי ספר תורה לא, משום דמיך זה כמנומר. יש דין של זה כלי ואן זהו, להתנהל לפניו במצוות. אם כל הספר יהיה בצבע אחד, וכל מיני שמות מובלטים בצבע אחר, זה כמנומר. לכן, גם רבי יהודה, שם אחד מקומי, לעשות תיקון אפשר, אבל להרביץ כל הספר תורה ולעשות אותו כמנומר, גם רבי יהודה מודה שזה פוסל את הספר. נו, אז מה? בכל מצב, התיקון הוא תיקון. יותר מזה, הרי זה כלי ואן זהו, זה לא דאורייתא, זה יתנהל לפניו במצוות. אם עכשיו היה בן אדם הזה בא אליבא דרבי יהודה ומתקן את כל הספר, ואחרי זה בא אצלנו לשאול אם הוא עשה בסדר או לא, מסתבר שהוא עשה טוב, הוא תיקן. אי אפשר על עניין של זה כלי לפסול ספר תורה. אפשר הפוך. כשהספר הוא כבר פסול כי ההסתרות שבו לא לשמע. עכשיו אתה שואל אותי אם אתה יכול לתקן, אז אני אומר, אתה לא יכול לתקן, כי התיקון שלך זה נגד זה כלי. אבל אני לא יכול לפסול ספר תורה על סמך זה. אז פה הספר פסול, ורבי יהודה גם יודע שלא מתקן. מספר את הגמרא עוד סיפור. זה לא מעניין. יש אחרי זה הלכות נזיקין. עכשיו אנחנו נלך לרב, ונדון בהלכות נזיקין, מי צריך לשלם וכמה משלמים. זה עוד עניין. הסוגיה לא דנה פה בהלכות נזיקין. כאן אנחנו יודעים, ספר תורה כשר או פסול? עכשיו שלב שני זה מה עושים הלאה. ההוא דעת על הקמיד רבי אבאו, אמר לו, ספר תורה שכתבתי לפלוני, גבילין שלו, לא איבדתים לשמן. את הקלף לא עשיתי לשם קדושת ספר תורה. אמר לספר תורה ביד מי? אמר לי, ביד לוקח. הוא עונה לרב, רבי אבאו, זה ביד הלוקח. אמר לו, מתוך שאתה נאמן להפיץ שכרך, אתה נאמן להפיץ ספר תורה. מכיוון שאתה נאמן לבוא ולהפיד את השכר, אז אתה גם נאמן להפיד את הספר תורה. שואלת הגמרא, ומה ישנה מדי רבי עמי? אבל קודם הבאנו סיפור, שבסיפור ראינו שהוא נאמן אמנם להפיד את השכר שלו, אבל הוא לא נאמן להפיד ספר תורה, זה לא בידו. גם כאן זה לא בידו, אז למה הוא נאמן? עונה הגמרא. התמיקה למימר, תאי בדרביר מיה. הכה, כיוון דקמפיד כולי אגרי, ואתה ואמר, אימור קושטה כאמר. ההבדל הוא מהותי. במקרה הראשון, מדובר על אדם שמסתום מהראש שלו חושב כמו רב ירמיה. מה רב ירמיה בא ואומר? אני עשיתי ספר תורה. ציור פשוט. הבעל הבית שהזמין את הספר, אני לא מרוצה מהתשלום. אני לא מרוצה מאיך שהוא דיבר איתי. אומר הסופר, נלמד אותו פרק בהלכות דרך ארץ. הוא בא ואומר לו, תדע, השקעת פה 30,000 דולר? את השמות לא עשיתי לשמה. בהנחת עבודה, שאני מפסיד בשביל זה 10% מהשכר. נו, כדי לאכול לו את הלב, ושהוא יצטער על כל ההשקעה שלו, שווה, שווה להשקיע כמה גרושים. לכן אנחנו באים ואומרים, אתה לא נאמן. זה לא בידו, הוא לא נאמן. יכול להיות שהוא אומר את זה עכשיו, רק כדי לפגוע בו. אבל במקרה של הגבילים, מדובר בבן אדם שבא ואומר, כל הקלף לא עובד לשמה. לא עובד לשמה, פירושו של דבר שכל הספר פסול לספר תורה. אז הוא יודע מראש שהוא מוחק את המשכורת שלו. איזה בן אדם, גם אם מכעיסים אותו, מוכן להפיץ שכר של שנה? ממילא אנחנו באים ואומרים שמסתומש אם הוא מוכן עד כדי כך להפיד את השכר שלו, כנראה מדובר באדם שדובר אמת. אדם שדובר אמת, אז זה פוסל את הספר. אומרת המשנה.
איך לראש שכותב שנה שלמה על ספר גבילים שלא כתוב
בשמה? אני סתם נתתי דוגמה, יכול להיות שפה הסופר היה אחד וה... בא לגבילים אחר, אבל לנחי נעמי. עשה טעות, חזר בתשובה. וכדומה. העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהסייה אביה שיוצא בגט. באותו מסכת, המכונה מסכת עדויות, באותו יום שרב לזר בן עזריה עלה לנשיאות במקומו של רבן גמליאל, ופתח את בית המדרש, וכל הרוצה ללמוד יבוא ויטול את השם. אז כתוב שהתרבו הספסלים בבית המדרש, והוציאו לנו מסכת עדויות, ביניהם העדות הזאת, חרשת. חרשת זו אחת כזאת שהיא לאו בר דעת. חרשת זה לא שוטה, כי יש חרש שוטה וקטן. אבל חרש בשף הכוונה היא אינו שומע ואינו מדבר. על פי רוב המוגבלות השכלית שלו גדולה. ולכן היא מכונה כאלה שהם לאו בר דעת, הם לא יכולים לעשות קניינים. מחדשת המשנה, החרשת שהסייה אביה. חרשת שהסייה אביה, מדובר בחרשת קטנה, שאבא מקבל קידושין, הקידושין תופסים מדאורייתא. ועל אף שהקידושין שלה תפסו מדאורייתא, וכשהיא גדלה כבר לאבא אין רשות בה, היא יכולה לקבל גט מיד בעלה. אי אבל היא. שוטה, היא שוטה, היא לאו בר קניין. התשובה, בגט לא צריך קניין. גט שכתבו על איסורי הנאה, למדנו בדף חף כשר. גט שכתבו על איסורי הנאה כשר, גט לא צריך שווי. התורה אומרת, ונתן בידיו ושלחה מביתו, מה אני צריך בגט? נתינה. מכיוון שכאן הנתינה נעשית בעל כורחה של האישה, במערכת הקניינים, כשאני רוצה להקנות, אני צריך את דעת הלקח. כאן לא צריך דעת. עצם העובדה שהשטר בא ליד האישה, היא מגורשת. ולכן, על אף שהיא שותה, על אף שהיא לאו בר דעת, אבל נתינה הייתה. לכן אני אומר שהיא גרושה. לא צריך יד. לא צריך יד. יד זה הכוונה יד לקניינים. היא לא ברת קניין, אבל יד ברוך השם, תראה איזה יצירות היא עושה. יד הכוונה היא יד מוחשית. יד יש לה, נתינה יש. לא, אין קניין. לא צריך קניין בגט. לכן היא גרושה. כמו כן, ועל קטנה בת ישראל שניסית לכהן שאוכלת בתרומה. קטנה בת ישראל, הכוונה היא יתומה שאין לה אבא, שבמערכת הקניינים אי אפשר לקדש אותה, אבל רבנן עשו תקנה שאם עשו אותה לקידוש עם אמא או אחיה, אז מדי רבנן הקידושים תופסים, ולכן היא אוכלת בתרומה, מדגיש רשי ותוספות למעלה, בתרומה דה רבנן כל הנידון. היא רשאית לאכול בתרומה דה רבנן, כפי שעוד יבואר. והיא מתה בעלה יורשה, לא זו בלבד. אם היא מתה, אז אפילו שהקניין הוא רק דה רבנן, הבעל יורש את נכסיה, זה לא קשה, כי הרי הכל זה הפקר בית דין הפקר, כך שרבנן יכולים לתקן, שגם אם במערכת הקניונים זה לא שלו, החבל, על סמך הקידושים שתפנו מדי רבנן, מקנים לו את רכושיו. עוד תקנו ועל המריש הגזול שבנאו בבירה, שאיתו לדמיו מפני תקנת השבים. מריש זה קורה. בירה זה בית גדול. אדם הלך בנה איזה בניין, ואת העצים שהוא לקח לבניין היה עצים גזולים. העץ המרכזי שמחזיק לו את כל התקרה, את יסודות הבית, הוא עץ גזול. על פי דין מדאורייתא, כיוון שזה דבר שנמצא בעין, נאמר פה והשיב את הגזלה אשר גזל. מדאורייתא היה צריך לבוא לפרק הבית ולהוציא את הקרש ולתת. אבל איזה בן אדם יסכים לחזור בתשובה? הלך מיליון דולר. אז באו חזל ואמרו, כדי שבן אדם ירצה לשוב בתשובה, תקנו שלא צריך להחזיר את הקורה, אלא הקורה שלו, והוא משלם רק דמי קורה. ממילא, בן אדם, כן, צריך רק לשלם את השווי, אז בן אדם יחזור בתשובה. ועל חטאת הגזולה שלא נודע לרבים, שהיא מחפרת מפני תיקון המזבח. פה תקנו, שאם אדם גזל בהמת חולין, והקדיש את זה בתור קורבן חטאת, ואף אחד לא יודע שזה בהמה גזולה, זה מחפר, התרצה לו, הסיבה מפני תיקון המזבח, שהגמרא תסביר איזה תיקון יש בדבר. למעשה המשנה הזאת היא משנה ששייכת למסכת עדויות, לא למסכת גיטין. אבל מכיוון ששני המקרים האחרונים במשנה זה מפני תיקון העולם, והרי כל הפרק הזה נמצא פה בגלל שבפרק השולח דיברנו פרק רביעי על ענייני מפני תיקון העולם, אז גם פה זה המשך של מפני תיקון העולם. אמר רבא, מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדה יוצא שאם אמר לעדים, ראו גט זה שאני נותן לה, וחזר ואמר לה, כנסי שטר חוב זה, הרי זו מגורשת. מאיפה אני רואה את זה? מי לא אמר רבי יוחנן בן גודגדה לו באינן דעתה? הכנה מי לא באינן דעתה? אומרת הגמרא, מאוד פשוט. מהעדות שבפנינו נשמע, שאם אדם בא לפני שני עדים, כשאדם מוסר גט לאישה, חייב שיהיו שם שני עדים, כי התורה אמרה, דבר דבר מממון, אין דבר שבערבה פחות משניים, כפי שכבר דובר, אפילו עלי בדבר אומר שעדי חתימה קרתי, אבל צריך עדים בשעת המסירה, לא בתור קיום השתה, אלא לקיום הדבר שבערבה. הוא אומר לעדים, רבותיי, הצטקלו, רואים גט, כתוב, שמו, שמה, הכל 100%. כשהוא ניגש אל הגברת, הוא אומר לה, כרטיס ברכה לכבוד יום השנה. אל תפתחי פה בבית, הפתעה. היא באה הביתה ומוצאת גט. הדין הוא שהאישה הזאת היא גרושה. למה? אבל היא לא ידעה מה היא קיבלה. היא לא צריכה לדעת. מכיוון שאישה מקבלת גט בעל כורחה, מכיוון שאתה רואה שיש כאן אישה שוטה, חרשת, היא לאו בר דעת, ובכל זאת אפשר לגרש אותה, אז לא צריך דעת האישה. אז לא אכפת לי שהיא לא ידעה מה היא מקבלת. מכיוון שביד ניתן לגט, היא גרושה. אומרת הגמרא, פשיטה, מה חידשת לי? מה חידשת לי? אנחנו מדברים עכשיו על רבא. מעדותו של רבי יוחנן, בלי זה, אני יודע, גם אני יודע להגיע לאותה מסקנה, שיש כאן מצב שלא צריך דעת האישה, אז אם לא צריך דעת האישה, אז לא אכפת לי שהיא לא ידע שהיא גרושה. אם הוא היה נותן את זה בחצרה, אז גם כן היא הייתה גרושה. איפה החידוש שלך? עונה הגמרא. מה עוד את אימא? כיוון דאמר כנסי שטר חוב זה, ביטולי בטלי, המשמרנים, איתא דבטלי, לעדים הווה אמר לו, והיידק אמר, הכי משום כיסופה. אומרת הגמרא, תבין, בדף למד ב' יש משנה, תחילת פרק רביעי. אדם ששלח גט לאשתו והגיע בשליח, או ששלח אחריו שליח ואמר לו, גט שנתתי לך בטלו, ביטלו מבוטל. אם אדם רוצה לבטל גט, אז יש אפשרות לבטל את הגט. היה מקום לבוא ולומר שהבן אדם הזה, כשהוא הגיע לרגע האמת, והוא עומד מול הגברת, הוא לא עמד בזה. אז הוא החליט לבטל את הגט, אז אמר לה, לא, אל תקחי את זה בתור גט. תראי את זה ככרטיס ברכה, תראי את זה כשטר חוב. התשובה היא לא. אנחנו באים ואומרים שמכיוון שהוא לא פנה לעדים ואמר להם, אני רוצה לבטל. אלא לעדים הוא אמר, הרי זה גט. והוא מסר את זה לאישה, כוונתו לגרש. אז למה לא אמרת לה, היי לך גיטך, למה היית צריך לספר סיפורים? אומרת הגמרא, כי הוא התבייש, כל כך הרבה שנים ביחד, פתאום הוא בא ומגרש, לא היה לו פנים. אז הוא סיפר לה על כרטיס ברכה, כשהיא תברר שזה גט, הוא כבר לא נמצא לידה. אבל למה יעשה? הגט הוא גט. עוד למדנו במשנה, ועל קטנה בת ישראל שאוכלת בתרומה, והסברנו דרבנן. ואילו חרשת לא אכלה, מה הייתה אמר? הרי המשנה התחילה במקרה מאוד ברור. חרשת, שהיא סייה אביה. הייתי מצפה שהמקרה הבא במשנה ימשיך עם אותו אובייקט, אותה חרשת. רק ברישא מדובר על חרשת שקידש אותה אבא, ובסיפא מדובר על חרשת שהתקדשה לבד, או בגלל שהיא גדולה, או קטנה, בלי אבא, יתומה. ואז מה הדין? כיוון שכל הקידושין הם רק מדי רבנן, אז היא אוכלת בתרומה דה רבנן. מה המשנה עושה בפועל? אומרת המשנה סיפור חדש. שכחתי מחרשת, עברתי לדבר איתך על בת ישראל קטנה, למה? כי בחרשת בכזה מקרה, היא לא תאכל בתרומה דה רבנן. אומרת הגמרא, מסקנה מזה שהתנא במשנה נאלץ להביא סיפור אחר ולא ישתמש במקרה של הרישא, זאת אומרת שחרשת לא רשאית לאכול בתרומה גם כשהיא נישאת לכהן. אומרת הגמרא, מה היא תאמה? למה באמת שהיא לא תוכל לאכול? עונה הגמרא, גזרה שמא יאכיל חרש בחרשת. ואני חושש שמא חרש יישא חרשת, שזה רק קידושין דרבנן, ויאכיל אותה בתרומה דרבנן. שואלת הגמרא, אתה שואל טוב. אבל האמת היא, יש רשי, רשי לא נמצא אצלנו, אבל רשי מצטט בליקוטי רשי, דיבור מתחיל גזרה, שמא יאכיל חרש בחרשת. אומר רשי, והי לב שינוי המעל יהו. מה לי פיקח בחרשת, מה לי חרש בחרשת, שניהם אינם נשואים. ואם זו מותרת, אז זו מותרת. שהריצת היתר שלהם אינו אלא משום דלב נעונשים נינו. והווה כקטן אוכל לבלות וכו'. הביור הוא כזה. אומר רשי, האמת שתשובת הגמרא לא מספקת. ננתח, מה היה פה? הגמרא אומרת שכשיש לי קידושים מדי רבנן, אז אפשר לאכול בתרומה דה רבנן. שואלת הגמרא, אז למה בחרשת לא? אומרת הגמרא, כי בחרשת הקידושים הם דה רבנן. ובקידושים דה רבנן אני אוכל... אדוני, על זה אנחנו מדברים. מה תגיד? שאולי כשיש קידושים דה רבנן, אני חושש שאם אני אתיר לאכול בתרומה דה רבנן, מחר היא תבוא לאכול בתרומה דה אורייתא. יכול להיות. נו, אז תחשוש את זה גם בחרש, גם בקטנה. למה אתה חושש את זה רק אצלנו? אומר רשי, חסר פה בתירוץ, אבל מה התשובה האמיתית? תמשיך את הגמרא, תבין. הגמרא בהמשך בעצם מיישבת את הדברים. שואלת הגמרא לרגע, אתה יודע מה? ויאכיל, מה יכול להיות הגרוע מכל? שהחרש הזה יאכיל את אותה חרשת, אז מה? הרי קטן אוכל נבלותו. אומרת הגמרא, הרי מדובר פה במקרה של קטן. וקטן אנחנו לא צריכים להפריש אותו מאיסורה. שואלת הגמרא, ולאיכול? מה אכפת לך? קטן אוכל נבלותו. עונה הגמרא, גזירה שמא יאכיל חרש בפיקחת. וזוהי התשובה האמיתית. אומרת הגמרא, אתה יודע מה אני מפחד בחרש? שאם אני אתיר לחרשת, אז מחר חרש שיעשה קידושין עם אישה נורמלית, שהיא עכשיו יהי ברת דעת, והוא יאכיל אותה בתרומה, והרי אסור לה לאכול תרומה. אומרת הגמרא, למה? שואלת הגמרא, נהי, ולאכול בתרומה דרבנן, מה הבעיה? הרי אם החרש מקדש פיקחת, הקידושים תופסים מדרבנן. אז אם הקידושים תופסים מדרבנן, שייתן לה לאכול מדרבנן, איפה הבעיה שלך? עונה הגמרא, גזירה שמעתי לאכול בתרומה דאורייתא, אתה יודע מה החשש שלי? שמישהו יאכל בתרומה דרבנן, עלול לבוא ולאכול בתרומה דאורייתא, וזה בדיוק הדברים. כשאני מדבר איתך על מקרה של קטן שבא ואוכל, אז בוא נאמר הגרוע מכל, מותר לו לאכול תרומה דרבנן, והוא עלול לאכול תרומה דאורייתא. אבל גם אם הוא תרומה דאורייתא, הרי זה קטן אוכל לבלות, אין לי בעיה עם זה. אבל כשאתה מדבר על פיקחת, אם היא תבוא ותאכל תרומה דאורייתא, היא עוברת באיסור נורא, מיטה בידי שמיים. לכן באנו ואמרנו, אל תיתן לה לאכול אפילו תרומה דרבנן, ואפילו במקרה של חרשת מול פיקח, ששם אין חשש, שמא מחר תבוא, והכל זה חד גזרה, שמא מחר יהיה מקרה של חרשת, חרש של פיקחת בחרש, והיא עלולה לבוא לאכול תרומה דרבנן, ואתה מכשיר אותה באבון חמור. עוד למדנו במשנה ועל המריש הגזול שבנאו, על אותו קרש, תנו רבנן, גזל מריש, גרל על את אותו קורה, ובנאו בבירה, בית שווי אומרים, מקעקע, הורס כל הבירה כולה ומחזיר, מריש לבעליו. כן, זה שורת הדין, זה עיקר הדין. מעיקר הדין צריך לבוא ולפרק הבית, ולהחזיר חברה את הקורה. בית הלל אומרים, אין לו אלא דמי מריש בלבד, ולמה? משום תקנת השבים, כיוון שאנחנו רוצים שאדם יחזור בתשובה, ואם תגיד לבן אדם, הלך כל הבית, הוא לא יעמוד בזה, אז העדפנו לשלם דמי, ולא והשיב את הגזלה אשר גזל. עוד למדנו במשנה ועל חטאת הגזולה. אדם גזל קורבן ומביא את זה בתור, גזל בהמה ומביא את זה בתור קורבן חטאת. אמרו לה, דבר תורה מדאורייתא, בין נודע, בין לא נודע, אינה מחפרת. מה הייתה אמה? יאוש כדי לא קני. ומה הטעם אמרו לא נודע מחפרת? שלא יהיו כהנים עצבים. אומרת הגמרא ככה, לב הסוגיה בעזרת השם מסכת בבא קמא. כשנגיע למסכת בבא קמא ונדבר על צורת הקניינים של גזלה, יתבהר גם הדבר הזה. שיטת אולה, אני אומר לב הסוגיה מכיוון שיש כאן מחלוקת גדולה בין רבינו תם לריב ותוספות. האם אנחנו מדברים בכל התורה או דווקא בקורבן? שהרי בקורבן אמרה התורה, קורבנו. התורה באה ואומרת שאדם שמביא קורבן, אז צריך שיהיה קורבנו, קורבן שלו. אבל בכל אופן, בהבנת הדברים, אדם גזל מחברו. מה קרה? החבר מתייאש. אומרו לזה שהחבר התייאש, זה עדיין לא הופך את זה להיות שלי. יש פעמים שגזלן גוזל חפץ וזה הופך להיות שלו. למה? כי אם היה פה ייאוש ושינוי רשות, אם היה פה ייאוש ושינוי השם, ועוד נדבר על צורות של קנייני גזלה, אז היום זה שייך לנגזל, לגזלן. ואם זה שייך לגזלן, אז הוא יכול להקדיש. נכון שיש כאן מצווה הבאה בעבירה, שגם זה נצטרך לבאר בבבא קמא, אבל זה שלו. אם זה שלו וברשותו, הוא יכול להקדיש. אומר אולה, אבל אם היה פה רק ייאוש, זה לא שלו. אם זה לא שלו, אז הוא לא יכול להקדיש. לכן, אמר אולה, דבר תורה, בין נודע, בין אם הציבור יודע שהוא גזל, ובין לא נודע, וגם אם הוא לא יודע, אינה מחפרת, זה לא קורבן. מה הייתה, מה? ייאוש כדי לא קני, הייאוש לבד לא קונה את זה. זה לא שלו, אם זה לא שלו, הוא לא יכול להקדיש. הגמרא אומרת בבבא קמא, אדם שגזל בהמה, אדם ששניהם אינם יכולים להקדיש, לא הוא ולא הבעלים. זה לפי שאינו שלו הגזלן, וזה לפי שאינו ברשותו, הבעלים צריך שיהיה שלו וברשותו. זה לא שלו. אז אם ככה, ומה הטעם אמרו לא נודע מחפרת, אז אם ככה, למה אם לא ידוע, אתה אומר שיש כאן כפרה, אבל זה לא שלו, זה לא קורבן. עונה הגמרא, שלא יהיו כהנים עצבים. תבין, כי אתה גורם לכהנים עצב רב. יש כאן חולים בעזרה, זה לא שלו. אז זה לא חטאת, אז מה הם הקריבו חולים? ומה הם אכלו? בשר חולים. חולים שנשחטו בעזרה, הכהנים יהיו מאוד מאוד מזועזעים. ומכיוון שכן, אז מדרבנן תיקנו, צריך להבין, אבל איך אתה יכול לעשות את זה? מדרבנן באנו ואמרנו שמה? שלמעשה זה לא קורבן. התשובה היא, נוכל להסתדר עם זה. נוכל להסתדר את זה טוב. תקנה מדי רבנן. מיד נסביר. אמרו לי רבנן לאולה וענן מפני תיקונו מזבח נען. אתה אומר מאוד יפה, אבל זה לא המשנה. במשנה כתוב שהיא מחפרת מפני תיקון המזבח. ואתה מספר לי על איזה כהן עצוב. עונה הגמרא. אמר להם, כיוון דכהנים עצבים, נמצא מזבח בתל. מה הביטוי של כהן עצב? יאמר הכהן, עם כל הכבוד וערכה, אני בא לבית המקדש לעשות מצוות, לעבוד את עבודת השם. אם אני בא לשם כדי לעשות חטאים, אני לא נמצא שם. אני לא עובד עבודה. אני לא מקבל קורבנות. אז אם הכהן לא יהיה עצב, לא יהיה מי שיקריב קורבנות. אז כדי שכהנים לא יהיו עצבים, והתוצאה שהמזבח בטל, מפני תיקון המזבח התקינו, שמדי רבנן, על ידי השיטה המפורסמת שנקרא הפקר בידין הפקר, רבנן הפקירו את הבהמה מהנגזל, והקנו את זה לגזלן, וממילא כיוון שהבהמה הזאת שייכת היום לגזלן, הוא רשאי להקדיש, ממילא יש כאן קורבן חטאת, והכהן שאכל, אכל קורבן חטאת כדת וכדין, והבעלים התרצה. נדבר. ברור דבר אחד, אם לא נודע, זה יתברר רק אחרי המעשה. אם לא נודע. אומרת הגמרא, ורב יהודה אמר, דבר תורה בין נודע בין לא נודע מכפרת. רב יהודה חולק. מה היא טעמה? יאוש כדי קליס. עובר רב יהודה שברגע שהבעלים מתייאש, הגזלן קונה את הגזלה. וממילא היום הבהמה הזאת שייכת לגזלן. אז הוא עכשיו מביא קורבן שלו. ומכיוון שהוא מביא קורבן שלו, זה היה צריך לכפר. נו, אז מה טעם אמרו? נודע אינה מכפרת. אז למה באמת אמרו שאם נודע זה לא מכפר? עונה הגמרא, שלא יאמרו, מזבח אוכל גזלות, מאוד פשוט. איזה צורה זה שידברו בעיר, שמה נותנים למזבח לאכול? בהמה, גזולה, בהמה של מישהו אחר. אז בגלל הביזיון של המזבח, נפלא, מפני תיקון המזבח, כיוון שיהיה ביזיון וידברו שהמזבח אוכל גזלות, לכן באנו ואמרנו שאם נודע, עלי באמת גם במקרה של נודע, היה צריך באמת שזה יכפר. אבל עשינו תקנה מיוחדת שלא יהיה ביזיון למזבח. המקרה הזה הרבה יותר בעייתי. קודם, שאלנו רגע, אבל זה לא שלו. זה לא שלו, אז איך זה נהיה פתאום קורבן? אז הסברנו שיש מושג שנקרא הפקר בידין הפקר, ורבנן יכולים להפקיע ממון מאדם. אז במקרה הזה, כדי שהכהנים לא יהיו עצבים ולא יבטלו את המזבח, יפקו את זה מהנגזל, יקנו את זה לגזלן. זה לא שלא צריך לשלם לו בהמה. אבל הבהמה הזאת היא קנויה לו בקנייני גזלה. נו, הבנתי. מה קרה במקרה עכשיו? מדובר פה על בן אדם שהביא בהמה שהאמת היא שייכת לו. למה? כי יאוש כדי קני לפי רב יהודה. זה שלי. אם אני מקדיש בהמה שלי, זה קורבן. מה קרה בפועל? כדי שלא יגידו ברחוב שהמזבח אוכל נבלות, זאת אומרת, גזלות, אז ממילא באנו ואמרנו שאני מפקיע ממנו את הקורבן, שומע. אז עכשיו מה הוא יעשה? מה הוא יעשה אותו אדם שחטא? צריך להביא בהמה אחרת. איך אתה מביא חולין לעזרה? נכון שרבנן יכולים לעשות כל מיני דברים בשבע אל תעשה. באים רבנן ואומרים מבחינתנו, אל תזוז. נכון שמדאורייתא אתה בסדר, מדרבנן אל תזיז את עצמך, אל תתערב, אל תעשה שום דבר. אבל כאן הרי בדאורייתא אני כבר בעל כפרה. אז רבנן באים ואומרים לי בקום ועשה, תביא עכשיו בהמה חדשה, הרי הוא כבר התחפר בדאורייתא, תביא בהמה חדשה ותקריב אותה למזבח שלמעשה זה חולין בעזרה, ואתה מכשיר את הכהן. כך שואל תוספות למעלה אצלנו. וכי יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה, די מן התורה אין צריך להביא קורבן אחר. אומר תוספות את אותה תשובה שאמרנו קודם. ויש לומר, זה דווקא נודע קודם זריקה אינה מכפרת. אבל לאחר זריקה, שכבר נתכפר, לא יצריכו להביא אחרת. התשובה היא, ודאי שאתה צודק. אם הבן אדם הזה נודע לרבים שזה בהמה גזולה, והוא כבר הביא את הקורבן, זה לא בסדר, ויגידו שקורבן אוכל, הכל אמת, אבל אי אפשר להביא בהמה אחרת. הוא כבר התרפא, הוא כבר התרצה. אם יביאו בהמה אחרת, הוא מביא בקום ועשה איסור דאורייתא, אי אפשר. מה הסיפור שלנו? אצלנו מדובר שעדיין לא הקריבו את הקורבן. ואם מסתכלים על רשי, רשי הראשון אומר את זה בדקדוק רב. אומר רשי, ומה אתם אמרו נודע אינה מכפרת? דקטני מתניתין שלא נודע מכפרת. הנודע אינה מכפרת, כלומר אינה קרבה. מה רשי? כלומר ברשי היה לרשי קשה. היה קשה לרשי, מה זה עוזר? אבל כבר התכפר. אומר רשי, אינה קרבה. אם עכשיו הוא יקריב, זה היסטוריה. אבל אני לא נותן לו להקריב. למה? שלא יגידו שמזבח אוכל גזלות. כל זמן שהוא לא יקריב, הוא טעון כפרה. טעון כפרה, שיביא בהמה אחרת. אומרת הגמרא, בישלמה לאולה, בישלמה לפי טעמו של אולה, שאמר שהטעם שלו יהיו כהנים עצבים. היינו דקתה לי חטאת. אני מבין למה הבאת מקרה של חטאת. מצוין. כי אם זה היה קורבן עולם, מה יש לכהן להיות עצוב? הרי זה כליל על גבי מזבח. אבל קורבן חטאת שזה קודשי קודשים. שהבשר נאכל הכהנים, וזה בעצם חולים בעזרה, אז הכהן יהיה עצב. אלא לרב יהודה, מהי עירי החטאת? אפילו עולה נמי, אבל לפי רב יהודה, הלשון של המשנה. המשנה אומרת, ועל חטאת הגזולה שלא נודע לרבים. למה חטאת? אותו דבר. ועל עולה גזולה. כי לפי רב יהודה, מה הבעיה שלי? שיגידו שהמזבח אוכל גזלות. נו, גם בקורבן עולה יגידו. אומרת הגמרא, ודאי אתה צודק. לא מבעיה כאמר. לא מבעיה עולה דקלילי. זה מילתא דפשיטא שכשמדברים על קורבן עולה, שהיא עולה קליל לפני המזבח, אז ודאי שיבואו ויאמרו שמזבח אוכל גזלות. אלא אפילו חטאת נמי שבסך הכל חלב ודם הוא דסליק לגבי מזבח, רק אימורים וזריקת הדם, אבל את הבשר ואידך, כהנים אכללי. אפילו אחי גזרו שלא יאמרו מזבח אוכל גזלות. אפילו שפה אכילת מזבח זה משהו קטן, אז אולי פה אני אומר, כיוון שבדאורייתא הרי זה שלא אפשר להקריב את הקורבן, התשובה היא, כיוון שיגידו שמזבח אוכל גזלות, אז אפילו בדבר מועט אני לא אומר שיש של מזבח, ולכן יש לנו תקנה מיוחדת שיביא בהמה אחרת. נא, למדנו במשנה על חטאת הגזולה שלא נודע לרבים, שהיא מחפרת מפני תיקון המזבח. בישתם עליהו לניחה, נפלא. אתה אמרת שלא יהיו כהנים עצבים. אז אני מבין היטב. לכן המזבח בטל, כי אם כהן עצוב, אז הוא לא יביא קורבן למזבח. אלא לרב יהודה איפכה מבא אליי. לפי רב יהודה היה צריך להגיד, ועל חטאת הגזולה שנודע לרבים, שאינה מחפרת. מי? החטאת הגזולה. במשנה כתוב, לכאורה, הלשון של המשנה מתייחס, לחטאת שלא נודע לרבים. עוד פעם. הלשון של המשנה. המשנה אומרת, ועל חטאת הגזולה, שלא נודע לרבים, שהיא מחפרת, למה? מפני תיקון המזבח, לפי אולה מצוין. כיוון שזה לא נודע לרבים, לכן זה מחפר. לפי רב יהודה, בכל מצב זה מחפר. רק בגלל שזה נודע לרבים, אז עשיתי תקנה מיוחדת מפני תיקון המזבח, שלא יגידו שמזבח אוכל גזלות, ובאתי וחידשתי דין מחודש. הלשון הוא הפוך. אומרת הגמרא, כן, כך צריך לקרוא. הכי נמי כאמר, לא נודע מחפרת. אם באמת לא נודע לרבים, אז היא מחפרת כי זה הדין. אבל נודע אינה מחפרת. ולמה באמת אם נודע אינה מחפרת? מפני תיקון המזבח, שלא יגידו שמזבח אוכל גזלות. מה תברר? יש משנה במסכת בבא קמא. גנב והקדיש ואחר כך טבח או מכר. מדאורייתא, אדם שגונב צריך לשלם כפל. טבח או מכר משלם 4 ו-5. הבן אדם הזה גנב, חייב כפל. הקדיש, ואחרי זה טבח או מכר, בשור ראה הוא משלם ד' ו-ה'. בשור של הקדש אין לשלם 4 ו-5. לכן גנב, והקדיש, טבח או מכר, משלם רק תשלומי כפל. אבל ואינו משלם תשלומי 4 ו-5, כי הקדש לא משלם תשלומי 4 ו-5. מה? הכפל להקדש. במקרה שלנו? לא, במקרה זה לבעלים. הרי כשהוא גנב, זה היה שייך לבעלים. אחרי זה הוא הקדיש. אז את הכפל, את הכנף, צריך לשלם לבעלים. למה? כי הוא טבח או מכר. הוא יצטרך לשלם כפל לבעלים, ועוד קרן להקדש. ותני עליו, ועל המשנה הזאת יש ברייתא. בחוץ כי היגב נענוש קראת. מה קורה אם הוא לוקח את אותו בהמה שהוא גנב? והקדיש. ואחר כך שוחט אותה שלא במקומה, מחוץ לעזרה, חייב על זה קראת כמו כל אדם שעושה שחוטי חוץ. כל אדם שלוקח קורבן ושוחט את זה בחוץ, חייב קראת. אומרת הגמרא, ואמרת יאוש כדי לא קני קראת מה יביד את אם אני אומר שיאוש קונה, אז יש פה קורבן. יש לו קורבן, אז שחטתי בחוץ, אני חייב קראת. אבל אם אתה אומר שאני לא קונה, אז אין קורבן. אם אין קורבן, אז על מה אתה מחייב אותי קראת? עונה הגמרא, אמר רב שזיבי, קראת מדבריהם, הוא מקבל קראת מדרבנן. אומרת הגמרא מיד, יחחו עלי, קראת מדבריהם, מעיקה. שמעת על מושג של קראת מדרבנן? קראת זה מושג של נחרטים ימיו, זה מציאות. אומרת הגמרא, אמר לו רב, אגב רבא אמר מילתא, אדם גדול אמר דבר, לא תכחו עלי. קראת, שעל ידי דבריהם, בת לי. ולכן, וקמי רבנן ברשותי, כאיכי דריכה יבלה. תדע מה התשובה? הקראת זה מדאורייתא. איך הוא הגיע למצב הזה של עונש קראת? מכיוון שמדרבנן אמרו שהפקר בית דין הפקר. ולכן רבנן הקנו לו את הבהמה. ועם הבהמה שלו, אז הוא יכול להקדיש. ואדם שלוקח הגדף ושוחט אותו בחוץ, אז עובר על איסור קראת של שחוטי חץ, כמובן, קראת דאורייתא. לרש"י שהיה אפילו איזה קושי בדבר. רש"י שאומר, קראת מה יבידתי הקר של רש"י, למה הוא פטור מלשלם ד' ו-ה'? אם אתה בא עכשיו ואומר שבעצם זה לא הקדש, אז אם זה לא הקדש, אז הוא טבח ומחר בהמה של חברו, עד שישלם ד' ו-ה', זה אומר רש"י. דבישלם על עניין תשלומי ארבעה וחמישה לא קשי עלן, דיקה למימר, דחי אמר יאוש כדי לא קני לעניין הקרבה כאמר, ולא לעניין הקדש כאמר. יש לי מה לעשות. אני יכול להעמיד את זה לעניין קורבן, אבל במהות זה קדוש, רק אי אפשר להפות את זה לקורבן. כמו שאמרנו, כי כתוב, תקריבו לי קורבנו. אז קורבנו צריך להיות דווקא קורבן שלו, אבל ההקדש זה שייך להקדש. אז אין ד' ו-ה', אבל למה אתה יכול לחייב אותו? אומרת הגמרא, אמר רבא, הוודאי, אומר רבא, תראה, מקובל עליי. מה שאמרת, שחכמים העמידו את הבהמה ברשות הגנב, כדי שזה יהיה הקדש, ואז זה שחוטי חוץ, מקובל עליי. יש לי רק שאלה כזאת, כמי בא לי, כי עוקמה רבנן ברשותי משעת גניבה ומשעת הקדשה, למי נפקמינה לגזותיה ובלדותיה? מי? יש לי שאלה מאוד פשוטה. אתה בא אומר עכשיו שהקדש יקנו לו, שרבנן יקנו לו את הבהמה, מתי? האם מהרגע שהוא גנב זה כבר שלו? בינתיים הבהמה זו התעברה פעמיים, הולידה ולדות, זה ולדות שלו? הוא גזב את הצמר, זה צמר שלו? או שרק רגע לפני שהוא רוצה לעשות את זה לקורבן, אז יקנו לו את הבהמה. אז כל מה שהיה בינתיים ולדות שייך לבעלים, כל הגיזה שייכת לבעלים. עונה הגמרא, אמר רבא, הדר אמר רבא, מסתברא משעת הקדשה. למה? שלא יהיה חוטא נזכר. השכל אומר שבאמת נתנו לו את זה רק רגע לפני ההקדש. למה? כי מה, יתנו לו פרס? יתנו לו את זה משעה ראשונה שהוא ירוויח גיזה ובלדות? אז ודאי שנתנו לו את זה רק לצורך החיוב. ממילא הגיזה והבלדות שייכים לבעלים. ממתי זה שלו? מאותו רגע שהוא הקדיש, הוא בעזרת השם בשבת, גזרה משעה.